ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה אחרי עבודת כוכבים. היה בגילו עשו חון תחון? היית פרסת בגילו?
לא
שם בטוח לא עשו חום תחום.
עשו חום
צריך. לא, אבל חום תחום.
כמו שצריך לא, אבל.
פרק ב' הלכה ג'. כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו, שאין הטבילה מועלת עד שישליך השרץ. לכן הוא אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם. וצריך לפרוט את החטא שנאמר, אנה חטא העם הזה חטא גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. טוב, יש לנו פה שתי הלכות, שתיהן קשות, דורשות בירור. הלכה ראשונה, כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב. כלומר, מדובר באדם שאומר, זה בערך המצב הסטנדרטי של יהודי כל יום כשאומר אשמנו. הרי תקנו לנו את הוידוי כל יום. האמת היא שזה מערי בסידורים הקדמונים, אין וידוי כל יום, רק בצומות. אבל הערי הוא הוסיף לתפילה את הוידוי כל יום, ומאז כולם מתוודים בדברים ולא, בכלל לא חושבים על זה שהם צריכים לעשות בתשובה. כלומר, יהודי שמתוודה נדמה לו שזה
אשכנז. לא,
אשכנז זה בשני וחמישי, חוץ מנוסח הגרה. הגרה נשאר במתכונת הישנה, ואצלו יש וידוי רק בצומות.
זה לא הגיוני לחזור למסורת לפני הארי?
זה מוזר.
שהוידוי יהיה משהו מיוחד.
כבר השדה חמד, נכון, כבר השדה חמד העיר על זה.
ביום כיפור הרב, אני מבטחת לפניך בוידוי פה. אבל לפי הרמב״ם לא מביא שזה עבירה. הוא אומר שלא
קוראים לו.
לכל זה עבירה.
מה?
אתה אומר אשם ובגדנו ואתה מרמה את עצמך.
לא,
רק נדע שביום כיפורים הלכה חטאנו לפניך בבידוי פה.
נכון,
שם בגדנו זה אומר ששמתי בגדתי. מה אני עושה?
נכון,
אתה לא
מתקבל
לפעמים,
אתה לא שכה נמצא. נכון, נכון. אז זה מה שאומר פה יוסף, בעצם המצב של תובל ושרץ בידו הזה הוא מתעצם בגלל השגרתיות של הבידוי. והשדה חמד העיר על זה. השדה חמד כותב שאם היכול היה מבטל את הוידוי. העיר על זה, טוב, אנחנו לא נבטל שום דבר. לא, נפילת אפיים היום המשיכים לומר, רק וידוי לא הוריד. נפילת אפיים זה כתוב הגמרא.
עדיין אני מסמך.
ואת ה...
אני אוהבים
עליו. צריכים לתקן את הדבר הזה. זאת אומרת, אנשים מחוץ לבית הכנסת יש להם זמן להרבה דברים. צריכים לתקן את העניין הזה, שרק כבית הכנסת מקפידים על הזמנים. כשהוא יוצא מחוץ לבית הכנסת הוא כבר לא מקפיד, הוא נמרח ומדבר עם אשתו ועם הילדים ועם זה ועם פה ועם שם, והולך לקניות גם אם לא צריך, הוא הולך לקניות ולא כל כך מזדרז בקניות. זה אחד מהתיקונים שצריכים לעשות. הקפדנות הזאת בזמנים בתוך תחומי בית הכנסת מבטאת את חוסר היכולת של האדם להיות שקוע בקדושה. הוא חייב לגמור עם זה, זה מלחיץ אותו. מה?
זה מלחץ.
מה מלחץ? אתה צריך כנס בבית הכנסת כמו ג'ירג'ר, אתה בכלל צריך לעשות דבר. ג'ירג'ר באי, יש לו את כל הזמן שבעולם. אחרי זה בית הכנסת, הוא לא מהר לשום מקום.
אבל שם התפילה מתקתקת,
וזה לא אומרת. מה זה מתקתקת? ג'ירג'ר באי מתחיל את התפילות בפיוטים לפני הקורבנות. כל התפילה שלו ברוטו. התפילה שלו ברוטו, כלומר, אם אתה לא מתחיל עד הסוף, היא ארוכה. היא בבית צחקו.
לבניהם של חסידים הראשונים כאלה.
כן, התפילה מתקתק, אבל רגע, סליחה, סליחה, יש פה גמליאל כהן, אתם מכירים אותו? גמליאל כהן, הוא תימני, אבל אשתו ג'רבאית, גם כהן, והסבא של אשתו כתב ספר, זה משהו מדהים, יהודי רגיל, היה בג'רבא עובד, לא יודע, איזה עבודת כפיים, ממש עבודת כפיים, נגיד נגר או משהו כזה, עבודת כפיים, היה חוזר בערב הביתה, כל הלילה היה לומד. יהודי אף פעם לא נתן שיעור, למד כל הלילה, למד, בסוף היה כותב מה שהתחדש לו, והנה בסוף ימיו זה ספר, חידושים על השס, חידושים על התנך, זה מה שיצא לו בסוף ימיו. יהודי פשוט, פשוט ג'רבאי פשוט, לא כוכבי אור, יהודי פשוט. אבל מהשעות שהוא צבר בלילה, וגם תראה, זה לא חידושים, זה יש הפתעות, דברים שלא שמעת מוזן מעולם, אבל הבן אדם למד את כל השס, היה לו קושי על תוספות, כתב את הקושי שלו על תוספות, תרץ, אמר מרשה כותב ככה, תרץ, ויש לו ספר חידושים על השס כולה. כן, אז הבעיה שיש פה היא, יש פה בעיה נוספת רבותיי, בפשט הרמב״ם. הרמב״ם אומר, המתוודה בדברים ולא גמר בלי לבוא לעזוב, זה דומה לטובל ושרת בידו. משמע מפה שהקבלה לעתיד היא לא חלק מהתשובה. למה? טובל ושרת בידו. שרת זה רק מעכב את הטבילה.
זה לא פוסל?
זה פוסל בסדר, אבל זה שהוא עוזב את השרת זה לא מתאר אותו. אדם נמצא בתוך המקווה עם שרץ, אם הוא עזב את השרץ, מה מתאר אותו? זה שהוא בתוך המקווה. אז בוא נראה את, את הנמשל של הרמב״ם. אדם מתוודה אבל לא החליט לעזוב, זה כמו טובל ושרץ, עוזב את השרץ, הוידוי פועל. פה משמע שהקבלה לעתיד היא לא חלק מהתשובה, נכון או לא? הרפיקלי, זה כמובן בלתי אפשרי לכאורה, אבל הרמב"ם אומר טובל ושרץ בידו. אז מה זה השרץ? השרץ זה שהוא לא גמר בליבו עזיבת החטא, זה השרץ. ומה זה המקווה?
הוידוי.
הוידוי זה המקווה, עזיבת החטא זה השרץ. משמע שעזיבת החטא היא לא חלק מהתשובה. עזיבת החטא, קבלה לעתיד, לא משנה, כל גמר בליבו לעזוב, זה
מה היה התשובה? כבר קטן לנו בהלכה ב',
נכון, יש פה סתירה.
הוא פה עכשיו נותן הסבר בתוך הלכה ב', על קטע מסוים בתוך הלכה ב', הוא לא יחזור עוד הפעם להגיד,
אבל המשל לא טוב, הרפיקלי, המשל לא טוב.
הוא נותן משל על החלק הראשוני,
המשל לא טוב, המשל לא טוב, זה לא טובל ושרץ בידו, זה בכלל לא טובל. הוא לא טובל. אם זה כמו שאתה שם חצי רגל במקווה או חצי גוף במקווה, זה מה שצריך להגיד. זה כמו אדם שאתה בא את חצי גופו ולא הכניס את החצי גוף השני.
הקבלה אחת לאחד,
הרפיקלי,
אדם מסתכל על זה, הקבלה אחת,
היא בכלל לא הקבלה. זה מה שאתה אומר, המשל בכלל לא משל.
לא, למה?
זה לא טובל ושרת בידו, פשוט לא טובל במקווה.
הוא טובל, למה? אם הוא
התוודה
בדברים, זה
לא, כי בלי עזיבת החטא הוא לא חזר בתשובה.
בסדר, זה השרת.
הקבלה היא לתפיסה המחשבתית שלו. תפיסה המחשבתית של טובל ושרץ בידו, אם טובל ואמור ששרץ בידי אני בסדר, עשיתי את הפעולה. גם פה התפיסה המחשבתית שלו, אני מתוודה אמור שלא עזב.
לדעתי זה לא טוב, לדעתי זה לא טוב, כי במצב של טובל ושרץ בידו באמת אתה נמצא בתוך המקווה, רק אתה מחזיק שרץ, אומרים לך תעזוב אותו ואז הכל יהיה בסדר. לעומת זאת פה המצב יותר גרוע, התפיסה המחשבתית שלך היא בכלל שאתה לא חוזר בתשובה, כי אם אתה לא עוזב את החטא, לטעות לומר שאתה חוזר בתשובה. אני אומר לכם מה שנראה לי בדבר הזה, אני באמת חושב שמכאן הראיה שהווידוי זה העיקר. וכך מפורט, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה לפני שנה, לפני שנתיים, הווידוי זה העיקר של התשובה. יש, טוב, אני אומר את דעתי בעניין הזה, אני יודע שיש כאלה מאחורים שאמרו אחרת, אבל אני יודע דעתי, הווידוי זה התשובה. מדוע? כיוון שהבידוי זה לעמוד לפני השם. אתם זוכרים את הדיוקים שדייקנו פעם? הבידוי זה לעמוד לפני השם. התשובה לדעתי היא לא אוטונומית, דיינו היא לא מגיעה מבפנים, היא לא מגיעה מהצורך של האדם לחזור בתשובה, אלא היא מגיעה מזה שהאדם עומד לפני השם והקדוש ברוך הוא מכפר עליו. ולכן הבידוי הוא מאוד חשוב, כי בבידוי הדגש ברמב״ם חוזר נדמה לי 6 פעמים על המילה חטאנו לפניך. אדם אומר את זה לפני הקדוש ברוך הוא, העמידה לפני השם היא המתארת. עכשיו כמובן שאדם צריך לדעת איך לעמוד לפני השם, הווידוי זה העיקר. צריך לעשות את הוידוי נכון. הקבלה לעתיד, עזיבת החטא, זה רק האופן הנכון לעשות את הוידוי. אם אדם לא התוודה, אתם זוכרים, היינו בפרק א' הלכה א', הראיה מדהימה לזה, שהרם כותב שאם אדם הרגו אותו בבית דין והוא חזר בתשובה אבל לא התוודה, זה כלום, זה שום דבר. כי הוידוי זאת הנקודה. אני חושב, יש אחרונים, הרב סולובייצ'יק אומר שהוידוי זה מייסה מצווה. זאת אומרת, צריך מייסה, כל שאר התשובה זה ככה בלב, אז וידוי זה רק המייסה, וזה בעצם חלק לא כל כך חשוב. לדעתי זה הפוך, הוידוי זה הנקודה הכי מהותית. כי בוידוי אתה עומד לפני השם. כשאתה אומר אני מחליט להפסיק, זה אתה מחליט. כשאתה אומר אני מחליט לא לחטוא יותר, זה אתה מחליט. אבל הוידוי משמעותו לעמוד לפני השם. ולכן חשבתי,
אני מחליט,
נכון, נכון, אבל כל זה רק הכשר לזה שאתה אומר לקדוש ברוך הוא חטאתי, ואתה מתכפר מאת השם. הנושא של התשובה זה לעמוד לפני השם ולומר חטאתי, אבל האמירת חטאתי לפני השם היא המכפרת. עכשיו אתה צריך להגיד חטאתי, לא
אם נגיד ערעור כדיבור דמי, אז זה יהיה טוב.
ברמב"ם
הערעור שלו יחסר גם וידוי.
כבוד הרב, הרמב"ם לא הביא בהלכות תשובה את ערעור תשובה. ברמב"ם כתוב פורש צריך דיבור, זה לידיעה. וזו סוגיה גדולה, מה דעתו של הרמב"ם על ערעור תשובה. אבל מפורש הרמב"ם אומר שאם אדם צריך להגיד את הדברים הללו בליבו, זה הלכה ב',
אומרת על מנת שצדיק אמור אני,
אז זה קושיה, זה קושיה, אבל הרמב"ם לא הביא את זה פה. יש לי מה לתרץ, וגם הרב זצ"ל מדבר על זה. זה קושיה. התירוץ הכללי הוא שזה רק התחלת תשובה.
אבל
הוא נחשב
צדיק גמור, אם הרב אומרת.
לא.
על מנת שאני צדיק גמור, אז אנחנו אומרים שכן.
כבוד הרב,
זה בידוי תחת החופה.
כבוד הרב, רמב"ם לא למדת.
מה?
רמב"ם לא למדת. כי הרמב"ם כותב שמה שאני אומר צדיק גמור, הכוונה ספק צדיק גמור.
וזה
קידושי ספק.
מה פירוש?
קידושי ספק.
אולי זה עדיין ספק. שמה זה ספק. כשהגמרא אומרת שמה זה כבר ספק.
כן.
אבל על הצד, מה פירוש? על הצד שהוא ירהר תשובה, אז הוא צדיק גמור.
לא.
אני הבנתי את
הגמרא,
הגמרא אומרת שמה ירהר.
בסדר.
כל השמה זה ספק.
בסדר, זו קושיה.
על הצד שהוא ירהר תשובה, הוא צדיק גמור.
זו קושיה. זו קושיה. אבל לא תוכל להתעלם מזה שהרמב"ם לא מביא את זה. זו קושיה, אין את זה ברמב״ם לפנינו, וגם לא לפני פנינו, וגם לא אחרינו, אין את הדבר הזה. והתשובה היא שזו התחלת תשובה, וגם התחלת תשובה יכול להיות מוגדר כאדם צדיק, הוא התחיל תשובה, אבל עדיין לא התכפרו לו הבנותיו, הוא התחיל משהו ובעזרת השם הוא גם המשיך משהו. אבל לחזור בתשובה כמו שצריך, זה להוציא בפה. בלי להוציא בפה אין תשובה. ומה להוציא בפה? להוציא בפה את המילה חטאנו לפניך. כל השאר, זאת אומרת, עזיבת החטא, חרטה, קבלה לעתיד, כל השאר זה רק כדי שהמילה חטאנו תהיה אמיתית. רק התוכן שהמילה חטאנו. אם אתם זוכרים, הפעם אני ייחדתי לזה דרשת שבת תשובה שלמה לעניין הזה, דבר מאוד חשוב, שקם תלמיד חכם גדול בדור הזה, דיברתי איתו, נפטר לא מזמן, היה ראש שיבת מיר, נפטר לא מזמן. והוא שם לב זה דבר מדהים, שביום כיפור אנחנו לא עושים מה שכתוב ברמב״ם. הרי הרמב״ם אומר, פה למדנו בשבוע שעבר, שאדם צריך לומר בפה, אני עוזב את החטא, אני מתחרט, ולא אשוב עוד לחטאי. והנה ביום כיפור לא עושים את זה. אז הוא טוען שאף יהודי לא חוזר בתשובה ביום כיפור. כי ביום כיפור אומרים חטאנו לפניך רחם עלינו, אומרים וידוי, אבל לא עוזבים, לא אומרים עזיבת החטא, חרטה וקבלה לעתיד.
אנחנו עושים הפוך, בסוף ה-18 אומרים
גם זה לא,
הייתי צריך להגיד לא נעשה עוד ולא יכול,
גם זה לא, גם זה לא, גם זה אתה אומר הייתי צריך, אבל למעשה אתה לא אומר אני מתחרט. זה מה שאתה מתכוון לומר, אומר זה נראה שאנחנו עוקפים כל הזמן.
אני לא עושה,
נכון מאוד, נכון מאוד. אותו רב, רב תמיד חם גדול, טוען, אומר שהוא הלך לרב אלישיב לרב חיים קניבסקי, ואמר להם את הדבר הזה, שחסר ביום הכיפורים חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד. הוא הדפיס את זה בספר, אותו רב, ספר נקרא פותח שער. יש לו מאמר גדול על זה. אומר אותו רב שבעקבות ההערה שלו, עוד פעם, הוא היה ראש שיבת מיר, נפטר השנה, הרב פינקל, הרב אליה ברוך פינקל, אומר שבעקבות ההערה שלו, הרב אלישיב והרב קניאבסקי הורו בבית מדרשם, בתפילת ערבית של יום כיפור, לאנשים לפני הווידוי הראשון לומר, נא לומר בפה, אנחנו מתחרטים, מקבלים עליהם אפשר לחזור לזה החטא, ועוזבים את החטא. כי הצידורים לא בסדר. גם בסידור של הרמב״ם זה לא מופיע.
זה בדיוק מה שאני
טוען,
אז מה?
רגע, הרבי כאן, רק שנייה. מה התשובה לשאלה הנכבדה הזאת? קודם כל, השאלה הנכבדה. הערה נהדרת, דבר ראשון. הערה נהדרת. אתה לומד רמב״ם הלכות תשובה, אבל אני הערתי עוד הערה. שהרמב״ם בהלכות תשובה מבדיל, מה שכתוב פה זה תשובה של כל השנה, אבל לגבי יום כיפור הוא לא כותב שצריך עזיבת החטא. לגבי יום כיפור הוא כותב כל מה שנהגו ישראל להגיד יום כיפור זה, אבל אנחנו חטאנו. הוא בכלל לא מביא ביום הכיפור אם צריך להתוודות, צריך רק להתוודות. יום הכיפורים הוא זמן, יש לכם את זה הלכות תשובה פרק ב' על החזיים? יש לכם את זה לפתחם? יום הכיפור הוא זמן תשובה לכל, היחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפחר חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. אז הוא במצוות וידוי יום הכיפורים יתחיל מערב היום וכו' וכו'. הלכה ח' הוידוי שנהגו בו כל ישראל, אבל חטאנו והוא עיקר הוידוי. זהו. לא מביא את כל המהלך, להפך, כל המהלך נראה שהוא רק ביום רגיל. זאת אומרת, יהודי שחטא בסתם יום של חול, זה דבר שאנחנו לא יודעים אותו לצערנו הרב, השתקח. אדם נכשל ביום של חול. מה הכוונה נכשל? נכנס למסעדה שיש אליה תעודת כשרות, אכל, ואחרי זה ראה את מוחמד מבשל. עכשיו, שלא תדליקו, אולי ידליקו את האש, הוא ראה אותו מדליק את האש ומבשל. זה לא בעיה, פשוט צריך להיכנס מאחורה ולראות אותו. עכשיו הוא נכשל בשוגג, באכילת מחנה בישולי גוי. צריך לחזור על זה בתשובה. מתי חוזר בתשובה?
מיד,
מה?
מיד
חוזר בתשובה. יכול, אם הוא רוצה, לחכות לתפילה הסמוכה. זאת אומרת, אם זה היה בצהריים, שנייה, אני מסביר
על החטא הספציפי הזה.
כן, אבל יכול שכשהוא מגיע לתפילת מנחה, או אם זה בבוקר לפני מנחה, יכול,
אם יש תחנון
ביום של תחנון, יכול לחכות לתחנון, וכשיגיע לבית, לאלף, סליחה, יגיד, אכלנו מאכלות אסורות, והרי אני מתחרט, אומר שם, והרי אני מתחרט, ומקבל אליי שלא אשוב לזה החטא לעולם, ואז להמשיך. או לגמור את הוידוי, ואז נאמר, מפורש, חרטה. זה בתשובה של כל יום. אבל ביום הכיפורים, כיוון שהטענה שלי היא שהוידוי זה העיקר, והחרטה ועזיבת החטא זה רק, בא רק כדי שהמילים שלך יהיו אמיתיות. אז ביום הכיפורים מספיק וידוי לבד, כי הלב שלך פתוח, הלב טהור, לא צריכים מכל הפרטים הללו. ברור? וזה קשור, לדעתי זה פשט הרמב"ם פה, לכן אומר טובל ושרץ בידו. החרטה זה רק להוציא מונע. חרטה באמת, לא רק החרטה, גם עזיבת החטא, גם הקבלה לעתיד, כל זה, זה לא התשובה עצמה. התשובה זה רק לומר חטאתי לפניך. רק צריך שזה יהיה אמיתי. בטח שאתה נגיד חטאתי לפניך, רק אתה מחייך תוך כדי זה. צריך שזה יהיה אמיתי. חטאנו לפניך זה. אז בסתם יום של חול, צריך הרבה עבודה שזה יהיה אמיתי. אבל ביום כיפור, האווירה של יום הכיפורים, וההתכוננות שלנו, והרצון שלנו לחזור בתשובה, הוא מספיק כדי שעצם הווידוי יגרום. אני חשבתי, וזה אני, זה חוצפה לחלוק על הרב אלישיב, אבל אני חושב שאני רק בא ליישב את מנהג העולם. מה שהוא אומר שרב אלישיב, הוא כתב את זה בשם הרב אלישיב, זה מדהים אותי. אני בטוח שהרב אלישיב אמר להוסיף לסידור, שכל הסידורים חסרים. אני הייתי אומר, לא יודע אם סטפן, הייתי אומר, שמי שיבוא ביום הכיפורים ויפתח את הרמב״ם שאנחנו לומדים עכשיו, ויגיד, ריבונו של עולם, כיוון שחסר בסידורים אני משלים לפניך, ואתחיל לקרוא מהרמב״ם את זה, הוא הרס את התשובה של יום הכיפורים. וזה קטנוני, יום הכיפורים הלב שלך פתוח, לא צריך להתחיל את כל הדברים הללו, אתה, כולנו במצב של טהרה עליונה. כמובן, כל זה מובן רק אם אנחנו מבינים, מסבירים כמו שאמרתי, זאת אומרת, השאלה, מה זה התשובה? אם התשובה זה להתחרט ולקבל לעתיד, אם זה נקרא לחזור בתשובה, והווידוי זה רק המייסה של התשובה, או זה חלק לא חשוב כל כך של התשובה, או זה חלק נוסף של התשובה, אז זה לא נכון מה שאמרתי. כי למעשה צריך להתחרט, זה לחזור בתשובה. אבל אני אומר שהווידוי זה התשובה. זה קשור למחלוקת גדולה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, אם אתם זוכרים. ישנה מחלוקת גדולה, מהו המקור של מצוות התשובה? לכולי עלמא יש מצווה לחזור בתשובה, אבל מהו המקור? הרמב״ן על התורה כותב שהמקור של מצוות התשובה הוא לשפטי את השם אלוקיך כשמתה וכולו, פרשת ניצבים. אבל הרמב״ם חולק. הרמב״ם אומר, וזה לא רק הרמב״ם, זה כתוב מפורש בספרי. הרמב״ם כותב שזה בספרי, אבל לא מצאו את הספרי הזה עד שאתם יודעים בדורנו, ברוך השם, הכל מתגלה. יש מדרש שנקרא ספרי זוטה, המביאים אותו הראשונים הרבה, את המדרש הזה. שם כתוב בדיוק כמו הרמב״ם, שזה המקור למצוות התשובה. והרמב״ם כותב שהמקור של מצוות התשובה הוא מלהתוודות על הקורבן. מהווידוי. אז זה ברור, מצוות וידוי על הקורבן, זה ברור שם החידוש הוא שבכלל צריך להגיד עזיבת החטא, קבלה לעתיד וחרטה. הנושא זה הוידוי ולא התשובה. לדעתי הוידוי, העיקר זה...
כשאדם
מתוודה, אם הוא מתוודה אמיתי, אז מקופל בתוכו
זה גם
החלטה
וגם קבלה לעתיד.
לא.
בוודאי שכן, אם אדם מתוודה בידוי אמיתי.
עוד הרב.
אז...
אנחנו התוודנו היום כולנו, אנה השם, בבוקר. בסדר, אז אתה צודק. אז
בידוי אמיתי אין לבד.
נכון.
בידוי אמיתי, אז לא יכול להיות בידוי אמיתי כשאדם לא מתחלט על מה שקרה
בסדר.
ולא מקבל לעתיד.
נכון, אז איך אדם יודע שהבידוי שלו בידוי אמיתי? בדיוק הנקודה, איך אדם ידע שהבידוי שלו בידוי אמיתי? אז ביום רגיל צריך הרבה השקעה.
אני לא יודע אם הוא מתחרט או שהוא מציא את זה מהשפה ולחוץ.
לא, הרב פיקלי, חרטה כן, אבל קבלה לעתיד זה הבעיה. חרטה זה כן, אם אדם מתוודא באופן טבעי הוא מתחרט, אם הוא מתוודא באמת, אבל הקבלתית זה הבעיה. האם הוא מבין את המשמעות?
הוא יכול להיות שהוא מתחרט ולא מקבל
להשאיר.
כן. האם הוא לא, האם הוא, כן, האם הוא מבין בליבו שעכשיו יש לו, הוא מחליט החלטה נחושה, לעולם לא לחזור לזה החטא, זה הקושי. כי לדעתי, אני בכלל חושב, השנה, מה שתרדש לי קצת בזכותכם, בתוך הלימוד שלנו של הלכה ב', ואני קצת אדבר על זה בעזרת השם מחר, זה שהתשובה, תמיד מדברים על זה שהתשובה היא כוח פועל על העבר. הרי זה הנקודה של המדרש המפורסם, שאלו לחוטא, שאלו לחוכמה, חוטא מעונשו, איך מתקנים את האהבה? אבל אני רואה ברמב״ם ובעוד מקורות שהתשובה היא גם כוח פועל אל העתיד. זאת אומרת, השאלה היא איך התשובה בונה בתוכנו חיים חדשים, בונה בתוכנו נפש חדשה, אישיות חדשה. זאת נראית לי סוגיה מאוד מאוד חשובה, וזה סוגיית הקבלה לעתיד. הקבלה לעתיד זה אדם בונה את הרצון שלו מחדש. אם אדם לא יגיד את זה בדרך כלל, זה לא יקרה. ולכן אדם שמתוודה ולא גמר בליבו וכו', זה כלום. אבל זה לא כלום, זה תובל ושרץ בידו. זאת אומרת, זה משהו, אבל למעשה לא עלת לו את הערה. אבל ביום הכיפורים זה משהו אחר. כי ביום הכיפורים כל היום כולו וכל מהות היום מכוונת אל העתיד. גם למרות שיש פה שאלה, האם יום הכיפורים בא לכפר על החטאים שיהיו או בא לכפר על החטאים של העבר?
מה? אנחנו לא נוצרים
על העבר. כן, אבל אם
דברים אתה גם על העתיד אתה עובר, אם אני אדבר אני אבטל, אם אני אחשוב.
לא, זה אחידה, זה אחידה, זה אחידה. אבל ביום בתפילות שם כיפור את זה, לא, אני חושב ככה, זה מבחן, זה מבחן. אם לא, זה נדרים, זה ביטול נדרים. אבל אם התשובה שלך היא כזאת שהיא לא מושכת אותך קדימה למעלה גם בעתיד, אז יש בפגם גם על העבר. ככה אני חושב. זאת אומרת, אם אתה מרוכז בעבר, אם הנקודה היא בוא נפתח דף חדש, זה לא טוב. בוא נכתוב דף חדש. זאת אומרת, נפתוח דף חדש זה אומר, עוד פעם נתחיל את הסיפור הזה של השנה הקודמת, שלא היית משהו, מחדש. בוא נמחוק מה שהיה, ועכשיו נתחיל מחדש. אין מחדש. אתה צריך לבנות בתוכך רצון חדש. אז אני רוצה להוכיח את זה, מחר נדבר על זה בעזרת השם, אבל כל זה קשור לביאור הנחמד שהיה. אם כן, אני חוזר פה להלכה ג', האמת שאין סוף, הלכות תשובה האלה, זה פשוט, למדתי בחיים שלי עשרות פעמים הלכות תשובה, ואחר כך היה איזה שלב שהפסקתי עם הלכות תשובה, כי הרגשתי שאורות התשובה זה יותר חזק, זה יותר רוחני. ואחרי שלמדתי הרבה אורות התשובה וחזרתי אותם ללכות תשובה, הבנתי מה שאני מבין תמיד, שבהלכה יש את כל עולם המחשבה. אני בכלל ככה אני טוען שהפסקי ההלכות שלנו גלום, מכונס בהם כל התכנים היותר עליונים. ומה שאמר רבי ישראל מסלנט, רבי ישראל מסלנט הוא אבי תנועת המוסר, אבל דווקא הוא בספר אור ישראל, זה הספר המוסרי הכבד שלו, דווקא הוא כותב שהמוסר הכי חזק, אדם שרוצה לשוב בתשובה שלמה, זה ללמוד הלכה על בוריה. אני היום מבין את הדבר יותר ויותר, אבל הלכה על בוריה כמובן לראות גם מה הייתה הכוונת חכמנו בכל דבר. הרמב״ם בהלכות שלו פה בהלכות תשובה, זה פשוט נפלא איכשהו כולל את כל העקרונות הנפשיים והפסיכולוגיים והרוחניים והמוסריים יחד עם הדקדוק בהלכה. זה עבודה, אם היה הרמב״ם כותב רק את הלכות תשובה, לא היה את כל משנה תורה אלא רק הלכות תשובה, הייתי אומר זה עבודה שצריך רוח הקודש בשביל דבר כזה. כן, אז זה הייתה ההלכה הראשונה פה. בוא נקרא את, עוד פעם את החצי הלכה ג' שיש בה בעצם הלכה. כל המתוודא בדברים ולא גמר ב... אנחנו, תדעו לכם, אנחנו לקויים בנושא התשובה. אנחנו חזקים בתשובה ביום כיפור, אבל תשובה זו מצוות של כל השנה. זה מה שהרמב״ם מחנך אותנו. מתי יהודי יצא לו לחזור בתשובה חוץ מיום כיפור? אנחנו לקויים בדבר הזה. אנשים צריכים לחזור בתשובה. אדם העליב את אשתו, או האישה אין לי בעד בעלה, הרפיקה לי מקפיד עליי. מה?
השולח מרתו הארץ עד מהרה ירוץ דברו.
יפה מאוד, יפה מאוד, סוג יפה. אדם פגע באשתו או האישה פגע בבעלה, כדי שלא יגידו שאני בעד אנשים, אז אחרי שהוא מפייס את אשתו צריך להתוודות. אנשים לא עושים את זה.
צריך להתוודות?
בטח.
למה? כי זה גם חטא שמיה?
כן.
מה?
כן. הכל פתור. מה?
למה לא
הכניסו
את
זה
באבינו
עליו? מה? למה לא הכניסו את זה בנוסח שחתנו אבינו?
ודאי שהכניסו את זה. ודאי שהכניסו את זה.
גזלנו.
גזלנו, זה בנם לחברו. דיברנו דופי ולשון הרע.
זה לא גזלנו, זה עונה דברים.
נו, זה גם בנם לחברו עונה
דברים. דברים זה לא בדיוק גזל.
הוא צייר את חברו, מה זה משנה? נו, אז אני מדבר, עונה הדברים, אדם שעבר איסור עונה הדברים כלפי אשתו. אדם הגיע הביתה, ואשתו אמרה לו, אתה יכול לבקשה ללכת לבית מרקחת להביא לי משהו? אומר לה, תעשי לי טובה. תגידי לי את זה אחרי האוכל. רק עכשיו נכנסתי. רק נכנסתי. עוד לא הספקתי. כן, כבר תלך. טוב, אז יש עכשיו שתי אפשרויות. מי צריך לבקש סליחה ממי? עכשיו הוא אומר, בקשה סליחה ממני, מה אתה? אתה מרגיזה אותי, לפני עיוור לא תיתן מכשול. לא? שכל אחד מוכן בשמחה להקות אל חזהו של השני. זה העיקרון, זאת אומרת, אדם יש לו ביקורת נוקבת על האחרים. זה כן, זה כלל כאן. טוב, אז קודם כל, אז... אז ה... אני שם. רגע, הם כבר הגיעו אלינו? והוא יפתיע.
ויגנים.
הכל יהיה בסדר.
הוא יפתיע.
אני אחרי שש שנים בחומה, יותר, שש שנים וחודשיים בחומה, הגעתי למסקנה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו פה קדושה ויראת שמיים. גשמיות לא חשובה. זה חד משמעי. כל הניסיונות להצליח בגשמיות לא מצליחים. נתנו דירות טובות לאנשים, זה מה שיש לך, רק הדירה טובה. נכנס הביתה אדם אבסוט,
דירה
ואנשים
טובים.
דירה, כן, דירה טובה
ואנשים טובים, זהו.
נכון, וכולם רצים לפה עם כל הבעיות שיש פה.
לא, משנה,
כולם רצים. וגם עסקאות נדלן, אנחנו אנשים פה, אברכים של אברכי ישיבת הרמו, אלה שקנו במשאר בהתחלה, שהם הגיעו לפה לפני שש שנים, היו להם שניים, שלושה, ארבעה ילדים, עברו ששעים שלהם, שישה, שבעה, שמונה, ילדים. אז הם, החבר שם, כולם מכרו וקנו. היה איזה חכם אחד שגילה את העניין, זאת אומרת, שאתה יכול למכור, לקנות על הנייר. בקיצור, מי שהגיע לפה עם שלושה, יש לו היום ארבעה, ומי שהגיע עם ארבעה, יש לו חמישה. לא ילדים, עכשיו עברתי לחדרים. ומי שיש לו שהגיע את חמישה, יש לו שישה. וכולם פה נעשו סוחרי נדלן, והכל בסדר. זאת אומרת, הוא נשאר קצת עם עודף. לא צריך, בוזו כסף, בוזו זהב. אנחנו, החלטתי, אני לא מתעסק בזה יותר, בבתי כנסיות. החלטתי, לא מתעסק בזה יותר. מתעסק רק בתור. זו השליחות שלנו. אני חומה, זו תור. אומרת הגמרא בפסחים דווקא זה. אני רק הערתי שאנחנו מאוד חלשים בקיום מצוות התשובה. הרמב״ם לא מדבר על יום כיפור, וזה מה שאנשים עושים לב. פרק א' וב' של הרמב״ם, חוץ מהלכה אחת, הוא על כל השנה כולה. אז אדם שהעליב את אשתו צריך לקום בבוקר בבידוי ולומר אנא השם,
זה שור
ראשון בבידוי של קריאת שמע
בינו לבין קונו.
לא, כל עבירה שבין אדם לחברו צריך, חוץ מאשר, בוא נמצא את זה, ש
כל עבירות ש למה כיפר מחפר, חוץ מהעבירות של למה צריך לחפר
בעד החלום,
לא, אם הוא פייס את חברו, פייס את אשתו, למה הוא צריך לחפר פה? מה הכפרת פה?
אין חלוקה
כלפי שמיים גם
יש, כל הנקודה היא בין אדם לחברו צריך, חוץ מהבין אדם למקום צריך לפייס את החבר. אבל כשהקדוש ברוך הוא אמר לך לא תנוי שתמיתו, לא לצייר בן אדם, זה עבירה של אדם למקום, היא גם עבירה של אדם לחברו. החידוש הוא שצריך לפייס את החבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בזכות השוטר זכינו בברכה נוספת, שינוי מקום.
מספיק
יציאה
לחזרה? יצאנו מחוץ למקום. לא, מספיק היציאה, שינוי מקום. טוב, אז זו הלכה ראשונה. תראו את ההלכה השנייה. וצריך לפרוט את החטא. מה פירוש לפרוט את החטא?
מה בדיוק מה החטא?
כלומר, לא מספיק לומר חטאנו, נכון? צריך לומר בפרטות. או מה שכתוב פה, שנאמר, הרמב"ם מביא את זה, אנא חטא העם הזה חטא גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב, זה בחטא העגל. צריך לפרוט את החטא. זה מחלוקת בגמרא, והרמב"ם פוסק צריך לפרוט את
החטא. זה יותר מחזק את זה, שזה לא
יכול
להיות ביום כיפור. יפה. נפרט שנה שלמה.
אבל ביום כיפור הוא לא הביא. זה מעניין. תראו בפרק ב' הלכה חטא. הוידוי שנהגו בו כל ישראל, אבל חטאנו וגומר, והוא עיקר הוידוי.
אין סיכוי,
לא,
הוא אומר
לה
בהמשך,
אבל לא
תראו עליהם, הם הכיפורים,
למרות שבנוסח התפילה,
אבל לא אומר לפרט.
בנוסח התפילה יש את הוידוי הגדול, של רבי ניסים.
עליו. עבירות שהתבדה עליהם ביום הכיפורים, זה חוזר מתבדה עליהם ביום הכיפורים אחר. אם זה אותו הנוסח, אז מה הרמב״ם אומר?
נכון, אדם רשאי,
כמנה שהוא פרט,
רשאי,
אף על פי שהוא פרט כבר שושנים קודמות, הוא חוזר ומפרט.
רשאי, רשאי, אבל לא חייב. מה שחייב לעשות זה וידוי, והוידוי שנהגו בכל ישראל,
הוא אומר עבירות שהתבדה עליהם ביום הכיפורים, זה חוזר.
מה, חייב לחזור? לא, הוא חזר בתשובה. הנקודה היא שהוא רשאי לחזור כדי לטהר את עצמו, אבל אין לו מחויב בזה. מה שאדם מחויב זה רק אם הוא חטא. הרמב״ם לא הביא מעבר לוידוי דבר, גם בסדר התפילה שלו וגם פה, וזה חוזר לאותו עניין שהתשובה של יום הכיפורים היא קלה יותר מאשר התשובה של כל השנה. בכל השנה אדם צריך הרבה מאמצים כדי לחזור בתשובה, משום שהוא לבד, רק הוא מול קונו. אבל ביום הכיפורים יש לדעתי שני חידושים שיש ביום הכיפורים. אחד, זכות הציבור, והשני, היום עצמו מחפר. יש לי בזה עריכות שהרמב״ם סובר עצמו של יום מחפר עם התשובה. דקדקתם בזה ברמב״ם? יש מחלוקת בגמרא האם עצמו של יום הכיפורים מחפר או לא. רבי אומר עצם היום מחפר, לא צריך לחזור בתשובה. מה הכוונה? אפשר לעשן סיגריה ביום הכיפורים ו הכל שאיפה נמחה לך? לא, הכוונה היא שאדם לא צריך לעזור בתשובה, ומספיק שיגיד ריבונו של עולם, הטוב בעיניך תעשה. ברור שאדם לא צריך לעשות הפך התשובה, הוא כזה סטנדרטי, בא להתפלל לבית הכנסת ונמחה לו. הרמב״ם, הגמרא, הרמב״ם אומרים שלא כך, עצמו שיום הכיפורים לא מכפר, אבל הרמב״ם פוסק עצמו שיום הכיפורים מכפר לשווים. ואז שואלים,
מה זה שווים?
מהי נפקמינה? אם עצמו שיום הכיפורים מכפר לשווים, זאת אומרת, הרמב״ם סובר שגם מי שחולק על רבי, גם רבנן שחולקים על רבי וסוברים שצריך לחזור בתשובה ביום הכיפורים, זה ביחד עם התשובה של יום הכיפורים. אז שואלים, מהי נפקמינה? הרי בכל מקרה צריכים לחזור בתשובה. זו הנפקמינה. נפקמינה שהתשובה של יום הכיפורים היא קלה יותר. כיוון שיום הכיפורים זה זמן של טהרה, והרמב"ם מביא את הפסוק, גם זה כתוב במדרש, כי ביום הזה יכפר עליכם, כן, אבל ביום הזה יכפר עליכם, ככה הרמב"ם לומד, היום מכפר עליכם. לפני השם תתהרו, זה לעמוד ביום כיפורים, בעצמו של היום, לפני השם. אז במצב כזה התשובה קלה יותר, כיוון שאתה עומד לפני השם. כמובן לא צריכים להיות בקלות ראש, מדובר על אדם שהוא כל כולו בקדושת יום הכיפורים, עומד כמו מלאך ביום הכיפורים. במצב הזה לא צריכים להתחיל את כל הפרטים של התשובה, ואפילו לא צריך לפרוט את החטא. כי למה צריך לפרוט את החטא בדרך כלל? כי זה פותח את הלב. זאת אומרת, אדם שאומר באופן כללי חטאתי לפני השם, חטאתי, זה לא הולך ככה. אתה צריך לקבל עליך שלא תחזור לחטא, אתה צריך באמת להתחרט, אתה צריך, חטאתי בזה שעשיתי כך וכך. אבל ביום הכיפורים התשובה היא יותר קלה. שוב, אני אומר, היא יותר קלה ברגע שאדם מתעלה, מתקדש ביום הזה. ואני חושב שאם אדם פורט את החטא, אז זה אפילו קצת כאילו מוריד מהרמה. כבר כתבו
פה, עושים וידוי ארוך פעם אחת.
כן, אבל גם הוידוי הארוך, נכון, יש דיון לגבי הוידוי הארוך, הוידוי של רב ניסים גאון. אז קודם כל הוא הוידוי של רב ניסים גאון, זאת אומרת, זה משהו מאוחר. רב ניסים גאון, קוראים לו רב ניסים גאון, אבל הוא לא מתקופת הגאונים, הוא מאוחר יותר. לא, 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 מוקדם לרן. מוקדם לרן? כן, מוקדם לרן. הרן הוא די מאוחר בראשונים. הרן הוא אולי 100 שנה לפני גירוש ספרד, זאת אומרת משהו שזה 600 שנה בערך. רב ניסים גאון זה אולי 800 שנה. הוא היה בקיירואן, הגאונים היו בבגדד, אבל קראו לו רב ניסים קיירואן. אתם יודעים איפה זה? כן, זה נמצא עד היום, היית שם? אז בתוניסיה, ארץ
תוניסיה.
רבנו חננאל היה מקיירואן, ורב ניסים גאון היה נדמה לי שני דורות אחריו, משהו כזה. הוא היה בקיירואן. למה זה חשיקו לו גאון, אני לא יודע. אבל מכל מקום הוא מאוחר. רק הוא הוסיף את הוידוי הזה של הארוך, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות וכו'. אני מבין שהרב עובדיה לא אומר אותו בכלל. הוא כן אומר את הוידוי הזה?
הוא אומר, לא למדת ברוך
הוא. בין היתר מה שהוא אומר, שהוא אומר, עשינו כך, עשינו כך, ולא ענינו ברוך הוא, כשמו את זה הרב עובדיה יוסף מולים. כמו שהוא לא חבל להגיד.
גם זה, גם ברוך הוא ברוך שמו הזה, זה מלמד שהוא מאוחר אגב. כי ברוך הוא ברוך שמו בכלל לא נזכר בשעס.
לא ברמב״ם.
כן, לא ברמב״ם. זה משהו מאוחר, ברוך הוא ברוך שמו. זה מלמד שהוא מאוחר. אז נחזור לעניין, זאת אומרת, הוידוי הסטנדרטי, שאנחנו אומרים, אגב, שוב פעם, ברמב״ם, גם הוידוי של אשמנו, בגדנו, גזלנו, זה לא כתוב. לפי א' ב', העיקרו של הוידוי זה חטאנו, אבינו, פשענו. היינו, חטאנו, השגגות, אבינו, חטאנו, כן, אבינו על המזיד, ופשענו על המרד. שלושת הדברים, זה הוידוי. וחסכנו. על שלושת הדברים, הללו, הם עיקרו של הוידוי. זה מה שמכוון הרמב״ם, אני חושב. וזה בכלל לא פירוט אחר. אבל אפילו 22, כלומר, על סדר 22 אותיות, מה שאומרים, זה גם לא פירוט אחר. זה סטנדרט, בדיוק, זה סטנדרט. אז זה לא נקרא לפרט אחר. קיצור, יש הבדל ביום כיפורים לבין כל השנה. אנחנו צריכים להתחזק גם בכל השנה. יהודי צריך לעשות בתשובה, אנחנו איבדנו את הדבר הזה.
יש עניין ביום כיפורים להסביר, קודם נדע גם את הדברים
הקטנים. כן, אבל לא...
אני חושב בישיבות הייתי מוצאים פנקסים, פטורים את הכל המכים פירוטים, באמצע הבידוי. יש עניין או עניין, או שהייתי צריך לסגור את במהלך השנה.
כן, אז זה
ביום כיפור יכול לבקש, ביום כיפור הבא.
אבל הוא שואל ככה, השאלה שלו היא כזאת, אדם יעשה מה שעשו בזמן האחרון, אדם יעשה רשימה של כל החטאים האפשריים. זאת אומרת, כזה לא יעשה רשימה, יעשה רשימה של כל החטאים האפשריים, ואז אתה מקבל חוברת כזאת ואומר לך, תראה, ביום הכיפורים תעבור עליה, קח את רפרף, כשתגיע למה שעשית תתוודה עליו, זה טוב או לא טוב? לא, אבל השאלה אם הראש צריך להיות,
אולי בהם לא יכלו, אז תלוי כמה רסם. אני צריך לקרוא איזה מגילת ספר עכשיו, אז זה לא נשמע הגיוני.
במיוחד אם שעשית על באמת, אתה יותר מזה עם התשובה.
תראה, אני, זה, האמת היא צריך לומר ככה. נכון, השולחן ערוך פסק שביום הכיפורים לא צריך לפרט את החטא. למעשה, כן, אז, כן, אז למעשה, בנושא של פירוט החטא, זה כן, כתבו ש... ש... שיש מקום לפרט, כי יש פוסקים ש... כי פשט הגמרא שצריך לפרט אחת. לא, אבל זה גמרא מפורשת, פירוט אחת. והרמב"ם פסק פה שצריך לפרט אחת.
אבל הדעה שאני אומרת, ועשו להם אלוהי זהב, זה סיבה, לא פירוט אחת, זה סיבה למה הם...
בסדר, אבל הרמב"ם פסק צריך לפרט אחת. רק אני מחדש פה, נראה לי, זה לא הולך עם כיפור. וכך כתוב בשולחן ערוך. מרן פה עושה ככה, שביום כיפור לא צריך לפרט אחת. יש פוסקים שחולקים על זה, ולכן הגיע העניין של, של הפירוט אחת, ולכן יש לזה מקום, כי פירוט אחת זה, זה משהו אחר. אבל כמו שרבי קלי אומר, האדם יתחיל עכשיו להתעסק ברשימות הלא נגמרות, ויסיח את הראש שלו מעבודת השם של יום הכיפורים. זה נראה לי קצת מוזר, צריך להכין רשימה מלפני יום הכיפורים. מי שרוצה, אין חובה. להכין רשימה קצרה. מלפני יום הכיפורים, וזה
זה מה שהם עושים, פנקס קטן שהוא כתב מה שהוא עשה.
בחורי ישיבה, לא, אני חושב שאתה יודע משהו אחר.
לא, באמצע אבידו, אתה רואה אותו בוכה, אתה אומר, זה התשובה, אני קורא על הדרך, וזה יותר
איתו. לא, אני חושב שאתה מתקרב משהו אחר, כי אני ראיתי דבר אחר, שמישהו הוציא רשימת כל החטאים המודרניים, השכיחים, זאת אומרת, על סדר רשמנו בגדנו, כמו הרב ניסים גאון, אבל הוא הוסיף עוד הרבה. וזה, לדעתי זה טוב לפני יום כיפור.
בדיוק, לא ביום עצמו.
לפני יום כיפור, ואז תוציא לך, אם תרצה, את הרשימת החטאים שלך, ושוב
למות. מה שאני הבנתי ממנו, שאדם, מה לעשות, במשך חייו, מיום כיפור עד יום כיפור,
לא, זה לא טוב, הוא צודק יוסי. יוסי אומר שזה לא צריך לבוא, התשובה צריכה להיות לאלתר. זה ששומרים את הפנקס ביום כיפור זה לא טוב, אלא מה? מה שהזכיר הרב פיקלי,
הרב פיקלי יענו לו ביום כיפור, זה יתקבל אולי יותר.
אז הרב פיקלי אמר מקודם, יש לנו עוד הלכה שהרמב"ם מביא עוד מעט, שאדם רשאי להתוודות על עבירותיו פעם נוספת גם אחרי המחילה. את זה צריך לעשות ביום הכיפורים, וזה כדי לזכך את נפשו. זה כבר לא קשור לכפרה, בגלל שתמיד אפשר להתקדם יותר. זה דבר מאוד חשוב, העבירות שאדם יכול לחזור ולהתוודות, כי אדם יכול להתעלות מטוב לטוב, אחרי כל החטא מותיר בנו איזשהו רושם, ואז תמיד צריך להמשיך לזכך את הנפש. זה טוב, בסדר, אבל כל זה לא מעכב את התשובה. התשובה קורית כמו שפוסק הרמב"ם, כמו שפוסק השולחן ערוך. התשובה קורית באמירת חטאנו, רק צריך שיהיה אמיתי, זאת אומרת שיהיה פנימי, הרחמנא ליבא בעי הנפש, זה העיקר ביום הכיפורים.
יש עבירות שידוע שאין כפרה עליהן? יש דבר כזה?
כן, לא, אתם
לא
שם,
לא, יש דבר, לא, אז הוא אומר, הוא שואל אם אין כפרה. יש דבר אחד שאין עליו כפרה. לא, הרב פיקלי אומר על דבר אחר, שאדם שעבר עבירה, עבר על כריתות ומיתות בדין, רק המיתה מכפרת. הוא שואל אם יש דברים שאין עליהם כפרה בכלל. יש אדם שהוא מזלזל במצוות. הרמב"ם מביא את הדבר הזה, איפה הוא מביא את זה? בפרק ג, כן, פרק ג, הלכה ג, יש לכם את זה? רק ב, אז אני מקריא לכם פרק ג, הלכה ג. הרמב"ם אומר פה, כל מי שניחם על המצוות שעשה ותהה על הזכויות ואמר בליבו, מה הועלתי בעשייתם, אולי לא עשיתי אותם, אולי, אלוואי לא עשיתי אותם, הרי זה איבד את כולן, והם מזכירים לו שום זכות שבעולם, שנאמר וצקר צדיק ורציני ומרגישו, אין זה לבטוריה לראשונה. זה מדהים הדבר הזה, שאדם שאומר סתם, כל המצוות היו סתם.
אבל אם הוא יחזור בתשובה,
בסדר. אם הוא ימשיך במצב הזה שהוא תוהה על
הראשונות,
על הראשונות, תשובה לא, זאת אומרת, תשובה צריכה לעקור גם את המציאות הזאת. אבל אם הוא עושה תשובה ואחר כך אמר סתם, אחרי זה הוא עושה תשובה אמיתית, יוחנן כהן גדול שנעשה צדוקי בסוף ימות, אז אם חלק מהצדוקי שלו הייתה להגיד אז כל זכויות עבדו.
כן, אבל אם היה חוזר
פה, כן, בסדר, אבל זה מצב שהתשובה שהייתה לפני זה לא מועילה, זה מה שאני רוצה לומר, זה מצב יותר קיצוני מאשר חילול השם, כי בחילול השם התשובה מועילה, רק חכים למיטה, אבל פה אם אדם חזר בתשובה ותהה, אז התשובה שכבר הייתה בעצם בטלה. אבל לא תמיד אדם טועה על הראשונות. יש מפורסם, היה סיפור מפורסם מאוד על בתקופת גירוש ספרד, אז היו כאלה שהמירו דתם, צערנו הרב לא מעט שהמירו דתם. המקום הכי קשה זה סביליה. סביליה הייתה עיר גדולה ועשירה, ושם כנראה 90% המירו דתם. כמובן נעשו הנוסים, זה לא ש... נעשו הנוסים, זה בסדר, יערק ואל יעבור, יערק ואל יעבור, אבל זה... זה יארג ואל יעבור, היו צריכים למות. אנוס יארג ואל יעבור, הרי יש לי יארג ואל יעבור, אני מת, יארג ואל יעבור. כל המצב של אנוסים זה לא לפי הלכה, כן, ודאי, ודאי. אחר כך או שברחו דור או שניים אחרי זה או שנתמעו, וזה ברור שהיום בספרד הרבה משפחות עם שורשים יהודיים, זה ברור. אז יש סיפור מדהים על סביליה, 90%. אנחנו מסביליה, סבא שלי תמיד אומר לי את זה, אנחנו מסביליה ואנחנו ברחנו, ולא היינו אפילו יום אחד הנוסעים, ברחנו לפני מסכן, הגיע למרוקו, לא היה שם כלום. מה זה מרוקו? אז מה שנשאר להם לזכור זה את ספרד, נכון יוסף? חי לו בין הערבים שם במרוקו, אז מה שעבר להם המשפחה שאנחנו הגענו מספרד, אז הוא תמיד אמר אנחנו מסביליה. סביליה. אז סביליה היה סיפור מבהיל עם הרב של סביליה. הרב של סביליה, ביום ראשון נקבע הגירוש, יום ראשון בשבוע, או שאתה מגורש או שאתה ממיר את דתך. הוא כבר הודיע שהוא ממיר את דתו. שבת התפלל, עבר לפני התיבה ודרש, ושאלו אותו, מה אתה יום ראשון, מחר אתה נעשה נוצרי. תראו, אדם הייתה לו אישה כלילת המעלות והיופי, אוהב אותה אהבה שלמה, בא איזה טומטם אחד בריון, הכריח אותו לגרש את אשתו ולקחת איזה אחרת מכוערת. אז מה, בגלל כל רגע שיש לו איתה הוא מאושר, הוא מנצל את הזמן שיש לי, יש לי אימא מכוערת להתחתן בעל כורחו, יש לי עוד דקה להיות עם אשתי אהובת נעוריי, אני נשאר מחר, מה שיש. זה הממירים דתם שבישראל, זה לא כמו לך גדול, זה הרב הזה לא טועה על הראשונות, עד שיבוא ביום הדין, עד הזכויות שלו, עד יום שהמיר דתו יש לו זכויות, הרב שהמיר דתו. זה נורא, למרות שהרמב"ם כותב דבר מוזר, היה צריך להיהרג, אבל אם לא נהרג הוא נחשב אנוס,
לא הורגים אותו
בבדין, נחשב אנוס. כי זה קידוש השם, אדם צריך למות לא בגלל הרמה של העבירה. אנחנו לא מבינים את הדבר הזה תמיד, לא תמיד מקלים אותו, אבל כשאומרים לאדם או שתעבוד עבודה זרה או שאני הורג אותך, למה אדם צריך לעבוד עבודה זרה? בגלל שהעבירה חמורה, כלומר העבירה של עבודה זרה היא יותר חמורה מהחיים שלי? לא, כי הרי אם אני עובד עבודה זרה חס ושלום, זה רק אונס, ואני פטור ממיתה. אז למה אתה אומר שעבירה חמורה? אלא, לכן הרמב"ם אומר שזה קידוש השם. זאת אומרת, אדם צריך למות על קידוש השם, בשום אופן לא לבוא במגע עם העבירה, לא לחלל את השם. קידוש השם הוא יותר חשוב מהחיים. לכן, האנוסים למעשה עשו שלא קדים, אבל הם אנוסים. זאת אומרת, למעשה לא הורגים אותם, לא חייבים איתם, וכל זה, וגם...
זה
עוד
גדול.
משפחות,
ילדים, נשים.
ודאי. ובזמן ההוא, זאת אומרת, ללכת אל הבלתי נודע. וגם לקחו להם את הרכוש. זה קשה לתפוס מה שהיה שם. אני אומר לכם, אנחנו גדלנו באזור שהוא נמצא 14 קילומטר מספרד, נכון? מה המרחק בין גיברלטר ל... אז הרי מגורשי ספרד היו שתי אפשרויות, מה עשו? או שהלכו מזרחה, ואז בעצם הלכו לטורקיה. בטורקיה הם שינו את כל הקהילות שם. הקהילות לפני גירוש ספרד, בטורקיה היה נוסח רומניוטי, מה שנקרא. זאת אומרת, הנוסח של האיטלקים. כמעט לא נשאר מזה שום דבר. יש קהילות איטלקיות היום, אבל זה... כשמאו מגורשי ספרד שינו את כל התמונה, באזור טורקיה וגם הבלקנים, מה שנקרא יוגוסלביה היום, ויש שם תמיד החיים גדולים באזור ההוא. זה אפשרות אחת. זה הרוב. והמיעוט עברו את הים, והלכו לכיוון מרוקו, אלג'יריה, טוניסיה. זה פחות, פחות אנשים הולכים. אבל אלה שהלכו, איפה שהאזור שאנחנו משם הגענו, זה 14 קילומטר מספרד. זאת אומרת, רואים את זה? רואים? אף פעם שם. אז אתה מסתכל מהחוף, אתה רואה את ספרד. ועכשיו, ברגע שהיהודים הגיעו למרוקו, אז הייתה התמעטות של התורה. כבר לא היה אותה רמה. אני אומר ככה, בספרד היו יצירות. גולי ספרד יש להם כבר מסורות. זאת אומרת, ספרד היה עוצמה של תורה. גולי ספרד, אחרי גירוש ספרד אתה אומר, מנהג ספרד ככה, מנהג ספרד ככה, מסורות, זה כבר קצת ירידה. אז ככה, אני יודע שאצל הספרדים יש נושא בעייתי. הספרדים לא מספיק יודעים מה זה נוצרים. האשכנזים, הם רגילים לירוק, כשאומרים וריק. וריק זה גימטריה יוד שין וב. נכון? שהם משתחלים לאבל וריק, יוד שין וב, זה כתוב. כן. על מי הם יורקים? לא, כולם היו יורקים פעם. על מי הם יורקים? לא, החבנקים יורקים ממש. האחרים עושים, זה החבנקים. וזה בעיה, כי כתוב שאסור לירוק בבית הכנסת. אבל זה עיבוד עבודה זרה, ככה הם מבינים. אבל השאר האשכנזים היו עושים תפו, בלי לירוק, עושים תפו. למה אתה אומר, אז זה לא סתם, זה מלחמה בנצרות. היהודי לא יכול להגיד גלוי מה שהוא חושב, אז זה הדרך שלו, לומר וריק. אז הוא יורק על וריק. וריק זה יוד שין וב. עכשיו, הספרדים לא מספיק אמינו את הדברים האלו, כי לא היו בקשר עם הנוצרים. הנוצרים נראים להם הספרדים, מה יודע? האיש מעלי, אתה מעצפן אותו, אתה חי גרוף הורג אותך. זה ברוטליות כזאת. עכשיו, הספרדי לא מבין מה זה נוצרי, שהוא כזה מעודן, ומדבר איתך יפה.
היום הם מעודנים. הם היו לא פחות ברברים הנציביליציה הייתה פחות ברברית מה שעושים היום.
היא הייתה יותר ברברית, היה לה סגנון, הרגו אותך עם סטייל. זה לא שהורגים אותך כמו האיש מעלי שהורג כמו בהמה, אלא הוא הרג אותך כשהוא נעץ לך את הסכין בלב. הוא אמר לך, אני מרחם על נשמתך העבודה. זה האינקוויזיציה, זה האגמח. זאת אומרת, זה ברור, הרי הם לא ברברים כמו המוסלמים. המוסלמים הורגים כי זה בשביל הספורט. המוסלמי יורה ככה, זה טוב, דין אללה בסייף. אבל למה הנוצרי הורג? רק בגלל גמילות חסדים. חס ושלום, יש לו מידות רעות. רק מידות רבות. הוא ניסה להטיב לך בעולם הזה. סרבת, אז הוא מטיב לך בעולם הבא. זה ברור. עכשיו, הספרדים, אני תמיד יש לי בעיה עם זה. אני חושב שהם לא מבינים את המשמעות של הדברים האלה. ואז נותנים, מגיע האיחוד האירופי, ומתחיל לחלק פה כספים. הם לא מבינים שזה כספים מהנוצרים. הספרדים. אבל אנחנו כן. מי שיש לו מסורת של גורשי ספרד, הסבא שלי גידל אותי לשנוא את הנוצרים. זה משהו. יכול שבגלל שבטנג'יר עוד היו כנסיות. אני גדלתי על זה, שנאת הנוצרים. איש מעלים לסתם כלום.
יש יותר הרבה קהילות של מסיונרים, ויש
אנחנו לא מבינים מה קורה פה. אנחנו לא מבינים מה קורה פה.
בסוכות, הולך להיות פה אירוע, עניינים שנוסעים...
אנחנו לא מבינים בכלל שאנחנו עוד כמה שנים נעמוד לפני משבר נוראי, כיוון שאנחנו היום, מדינת ישראל, כל מי שמנטף אותנו, אנחנו מקבלים את הליטופים שלו. יש את הקרן הזאת, הקרן לידידות, שנותנת ילקוטים ל... זה לא, אבנגליסטים. אבנגליסטים. הם, המטרה שלהם, הם אומרים שהם לא עוסקים במיסיון, אבל הם כן יוצרים חיבה לנצרות. יוצרים אקלים נוח כלפי הנוצרים. ואנחנו לא מבינים שאנחנו נמצאים במלחמת שמד, עוד במלחמת דת. ובמסגרת הפלורליזם, היום גם נכנס היחס החיובי לנצרות, ויש את הטיפוס הזה, קורא לעצמו הרב אקשטיין, שאמר שבבית המקדש היו שני קרובים, ויהיו שני קרובים, אחד זה היהדות והשני זה הנצרות. הם יהיו ביחד, אחד ליד השני, ואנחנו הולכים לבית בית המקדש, ואנחנו צריכים להשאיר מקום לאל-אקצה שיהיה ככה ליד, וגם כנסיית הפגר, תהיה שם זה, ואז יהיה עיר קדושה לשלושת הדתות. זה חזון אחרית הימים. עכשיו הדבר הזה מאוד מדבר היום, כי זה פלורליזם. זאת אומרת, אתה מדבר, אם אתה מדבר היום, אנחנו נבנה את בית המקדש, אתה אומר, נבנה את בית המקדש, נחזיר את השכינה לציון, אנחנו, ואנחנו לא מיסיונרים, גם הם יבנו את בית המסגד, והם, המשיח שלהם יקום מהקבר, וכולם ירקדו ביחד ריקוד טוב, זה עם המגן דוד שלו, זה עם הצלב, זה עם החצי שער, ותהיה פה אחוות עמים. זה דבר מאוד חזק, ואנחנו לא יודע מה לענות לזה, ואנחנו חייבים להתחיל להילחם לזה עכשיו. צריך להילחם בגילויי החיבה לנצרות. הילדים שלי, היה לנו עכשיו ויכוח גדול בבית, קיבלו, הם נתנו להם, הם לומדים בעיר העתיקה, אז נתנו להם, הילדים שלי ועוד ילדים מהשכונה שלומדים במוריה, חילקו להם תנ"ך עם אבן גיליון, ברית חדשה, נתנו להם שי לחגים, הלכו ברחובות העיר העתיקה, קיבלו תנ"ך עם אבן גיליון. אז באו הביתה עם הזה, והלכו לעשות מדורה. אני בכלל אמרתי להם, אתם צריכים לקחת את זה לזרוק לו בפנים, מה אתם בכלל לוקחים את זה? טוב, אבל לקחו, ואז הלכו לשרוף, רק לפני זה שלא את אבא שלו.
הם צריכים לקחת, לשרוף, אם לא זה יגיע למישהו אחר.
לא, מה לשרוף? למה
אפילו לשרוף? לא, צריכים לקחת את זה, לזרוק לו אותו בפנים, ולקרוא לכל מיני יהודים להתקיף אותו, להכניס לו מכות. לזה שהם חלק. זה מה שצריכים לעשות. אני פעם דרכתי נשק על אחד, כשהייתי חייל, אומנם הייתי נשוי, אבל הייתי בית ההורים, עברתי דרך תחנה מרכזית תל אביב, ובא איזה מיסיונר אחד, חילק לי עם חיוך כזה שומנוני, אתם מכירים אותם, איזה חיוך כזה, הוא מאחל לך את כל הטוב שבעולם אם הוא לא יהרוג אותך עד אז, ונתן לי איזה משהו עם התמונה של אותו האיש, לא יודע, יש לנו תמונה של איזה משיח, דרכתי עליו את הנשק. זאת אומרת, אחד הייתי יותר מרכזית, סתם, לא הייתי מחסנית. צריך לנסה לסרק את החבר'ה, צריך להכניס להם מכות. כל אחד שבא לזה צריך מכות, וזה מדין נפוש מאיסור, כי אסור לשדל אנשים להמרת דת. זה חוק, חוק המדינה, ואנחנו מפרישים אותו מאיסור, אנחנו שומרי חוק. טוב, אז הם באו ילדים הביתה, אבל הייתי מבסוט מהם. טוב, אחרי שהם הביאו, אמרתי, הם צריכים לזרוק את זה בפנים. לא, הם צריכים לקרוא את הברית החדשה, לחתוך לו את זה מול העיניים ולהעיף לו את זה בפנים. זה מה שצריכים לעשות. אבל לא להגיד לו, לקחת את זה ואחר כך לזרוק לפח. הכניס לו את זה ישר תוך הפנים.
ובמה לשאת התנ"ך?
זאת הייתה השאלה.
זאת הייתה
השאלה. זאת הייתה השאלה. הם כבר הכינו מדורה. החבר'ה כבר, ילדים, היו מבסוטים, הכינו מדורה לשרוף, רק שלא ידליפו את זה לתקשורת, מה יגידו, איך אנחנו מחנכים את הילדים, הכינו מדורה. אבל למעשה, אני דיברתי על זה עם רב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, אני חושב שלשרוף רק את החלק של האבן גיליון, את התנ"ך לגנוז, לא להשתמש בו, חס ושלום. וטעם הדבר הוא, משום ש... או, לא נכתב בכוונה. לא, אבל הבעיה היא כזאת שהמדפיסים הם עובדים לפרנסתם. אם זה דפוס נוצרי שהמדפיסים נוצרים, כן. אבל לא בטוח שזה ככה. מה?
זה לא כתוב מי הדפוס.
בדרך כלל כתוב כל הזכויות שמורות. הדפוס זה משהו אחר היום. אם אתה עושה את הסדר, תן לי מישהו להדפיס לך. אז מישהו... מי שעשה את פעולת הדפוס, יכול להיות בכלל יהודי כשר. כשר לא כל כך, הוא כבר לא, כי הדפיס ברית חדשה. אבל בכל מקרה הוא לא מין. לכן פסק רבי אברום לגזור את החלק שאתה הולך לגנוז, חס שלא ללמוד בו, כי יכול להיות שאיזה כתבו מין, אתה לא יוכל לדעת מה הדפוס. לגזור אותו, לגנוז אותו, ואת הברית אבן גיליון לעשות מדורה. עשו החבר'ה מדורה, פה הילדים שלי והילדים של הרב פרטוש וגולברי, עשו מדורה מאחרי החולות, שרפו בריתות חדשות. וזה היה להם שיעור חינוכי טוב, וככה צריכים לגדל את הילדים. אוי ואבוי, כי אנחנו מגדלים היום על סובלנות לנצרות, כי כל הזמן אנחנו מוקפים בזה. והזכר על טוב לופוליאנסקי, שכל שנה מקשתים לנו פה את החובות בסמלים נוצרים. אז שנה שעברה אני התקשרתי אליו אחרי שתלו, ואז שנה שעברה מה שהוא עשה זה שהוא הוריד עד הפנייה להרחומה, והסמלים הנוצרים התחילו אחרי הרמזורים של הרחומה לכיוון בית לחם. השנה שמו לנו פה סיסו ושמחו, מילאו פה את הרחובות, אז קשרתי לה עוד פעם, אז הוא התנצל, ואז הוא אמר לי, הוא אמר שאנשים מפחדים פה להוריד, זה אירוע בינלאומי, אבל הוא אמר אני מוריד. פולנסקי צריך להפסיק עם הדברים הללו, ואז הוא התחיל להוריד, הוא דילל, לא יודע אם שמתם לב, התחילו לדלל, כל יום הורידו קצת, אחד כן אחד לא, איכשהו העיקרון היה לפני חג המולד שירד. זה היה, כי יש שם, הם עושים את זה מהאורתודוקסים עד הקתולים, זאת אומרת יש להם, יש מחלוקת לגבי האירוע הטרגי מתי זה היה, איזה הפרשים של כמה שבועות. אז זה עושה כמו שאנחנו שמים, מניפים דגל ישראל מיום העצמאות עד יום ירושלים, אז להם יש בין שני חגי המולד שמים את הדגל, אבל הוא הוריד. עכשיו לא יודע מה יהיה עם ראש העיר הבא, אם זה יהיה אדם לא דתי, אז יכול להיות שיסיעו פה כל העיר תהיה מלאה.
יכניס גם
להחומה. זה לא מעניין.
אולי הוא יבנה גם בתי כנסת.
הוא יבנה בתי כנסת בטוח. בטוח שיבנה בתי כנסת. אבל חודי צריך לעודד את התיירות. אין לו כלום עם הנצרות. באופן אמיתי, אדם לא דתי. אין לו כלום עם הנצרות. מה זה מעניין לו הנצרות? הוא רוצה תיירים. רק מה שאנחנו לא מבינים, זה שעד שאנחנו משפרים את המצב הכלכלי של ירושלים, יש פה מזימה נוצרית. להאהיב עלינו את הנצרות, לחבב עלינו את הנצרות. הדבר הזה הוא סכנה גדולה, כיוון שהנצרות היא מיסטית. הדת הנוצרית היא מאוד מיסטית, מאוד מאוד מיסטית, והמיסטיקה היום גברה בעולם, ויש נטייה למיסטיקה. ועוד מעט לא תצטרך לנסוע להודו, תוכל לחזור לשורשים, כי הנצרות זה בעצם יהדות, זה מה שאומרים כמובן, וזו סכנה גדולה מאוד מאוד. ולצערי הרב, אני דיברתי על זה גם עם ראשי הסיעה, התנועה שנקראת מפדל, יש תנועה כזאת מפדל, זה פשוט לא עניין אותם. הם ככה מגרדים בראש, לא נעים להם להגיד, אתה רואה, זאת אומרת, אני אגיד שזה לא מעניין אותם, אבל אתה רואה, לא, החדש, הדרי, זה דוד הדרי, נו, החדש, מבדל, מה זה חשוב? המבדל, שזה, אני חושב שהיא תנועה טובה וחשובה, אבל הם מתעסקים, אגב, לא מדבר על ש"ס וזה,
הילדים לא מקבלים כסף מהמוצרים?
מקבלים. מקבלים. אני אומר שזה בדיוק הבעיה שיש לנו היום, שאנחנו לא מספיק מבינים את המשמעות הרחבה של הדברים. אני חושב שיש הבדל גדול בין קבלת צרפים מאמריקה, שזה על בסיס אינטרסים.
אבל יש בתי חולים שזה לא בסיס אינטרסים, זה תורמים פרטיים.
אני חושב שיש הבדל בין קבלת תורם פרטי שהוא לא מזוהה כנוצרי לבין לקבל מקהילה נוצרית. תחת הכותרת של נוצרים אוהבי ישראל אסור לקבל שקל אחד בשום מחיר. ואנחנו נבנה פה בתי כנסת ובתי מדרש ובתי חולים וישיבות ומה שאתה לא רוצה, ואנחנו אהיבים ומחבבים את הנצרות. ויש כבר היום הרבה אנשים, במיוחד אנשים שלא שומעים מצוות, שומעים לך, אז מה? למה להרבות שנאה? למה לא להרבות ידידות? מה יש? למה אתם צריכים להיות כל הזמן נגד כל העולם? אנחנו בקרב. בטח, זה שם שמיים. ההבדל בין האבנגליסטים לבין הקתולים זה שהקתולים הם מאוד פרימיטיביים, הם רוצים תוצאות מיידיות. האבנגליסטים למדו במדינת ישראל דבר מאוד חשוב, הגאולה באה כמעט כמעט, הם לא לחוצים, יש להם את כל הזמן שבעולם, מה שהם לא יספיקו הילדים שלהם יספיקו, הם עובדים, הם רצים מרתון למרחקים ארוכים. זה דבר מדהים. יש, אני קראתי תיאורים של שגרירים באמריקה, קונסולים, אנשים כאלה שבאו למפגשים אבנגליסטים, הם היו בשוק כשהם הבינו למה מחבקים אותם, מנשקים אותם, הם היו בשוק. זה ברור, מחפשים את אמרת הדת שלנו, רוצים לתקן אותם. הבא שאנחנו היהודים, העניות מנבלתם. אני רואה את זה בכל התחומים, אגב, בכל התחומים. אנשים, יש נשים בשכונה שהולכים למוסדות, שהולכים למוסדות חינוך לא מוצלחים כל כך. עכשיו אל תכניסו לפה מילים. שהולכים למוסדות חינוך בינוניים מינוס. הוא אומר לך, תסביר לי מה לא בסדר. אני לפעמים לא מסביר לא בסדר, אני לא בעל לשון הרע. מה תסביר לי מה לא בסדר? אתה מבין בדיוק את הנקודה, הנקודה היא ככה. נותנים לך, פה אתה לא צריך לבזבז כסף על הסעות, אתה לא צריך לבזבז כסף על תוספת ללימודים וזה. סופו של דבר, פה אתה משלם 1,000, פה אתה משלם 400, משהו כזה. עכשיו תסביר מה לא טוב. קיצור, אתה, יש לך בעיה כספית, ובשביל לשכנע אותך להשקיע בחינוך ילדיך, צריך להסביר לך מה לא טוב. אנחנו לא הולכי רכים, תסביר מה כן טוב. אחר כך אתה מתאכזב ויש בעיות, ואז אתה אומר אליי ואומר, למה לא אמרת לי? למה לא אמרתי? רק אתה, יש לך על הראש, יש לך סרט דן חסכן, זה למה לא אמרתי לך? כי אתה לא מוכן להשקיע בחינוך הילדים שלך. תסביר לי מה לא בסדר. הכסף הזה, העניות הזאת מנבלת אותנו. האדם צריך לדעת שהילדים שלו והיראת שמיים שלו זה מעל הכל. צריך להשקיע בזה כספים אין סופים. תפתחו את כל הקופות גמל, תפתחו את כל החסכונות, איך חתנו את הילדים מזיו השכינה. אין לי מושג איך חתנו את הילדים, לא יודע, אין לי תשובה, אין לי תשובה לזה. אבל בהתלבטות בין החינוך והיראת שמיים, אותו דבר מדינת ישראל, איך נבנה בתי כנסת, אין לי מושג איך נבנה בתי כנסת. אבל אני חושב שאנחנו נמצאים בסכנה, ואנחנו בגלל הניבול הזה של העניות, העניות מנבלתם, אנחנו מוכנים לקבל את הכסף בלי לשאול הרבה שאלות. אני, אצלנו ישיבת הר המור, כשמציעים לנו כסף, קודם כל אומרים לא. כל הזמן נשיא להציע לנו כספים, לא, תודה רבה, לא רוצים כסף. טוב, אולי אני אעשה לך טובה, נדבר איתך אחרי זה, אבל קודם כל, אין כסף. כסף צריך לבוא בלי ריח, בלי תג מחיר. רבי יעקב שפירא סיפר שהנוצרים הציעו לו תרומה גדולה אחרי הפיגוע. הציעו לו המון כסף. הוא לא הסכים לקחת כסף מהנוצרים, כי בבום לא הסכים, אני זוכר את זה. אבל הציעו לו המון כסף למרכז הרב. אז אמרו לו הנוצרים, תשמע, אנחנו נעשה את זה ככה. פנו אליו, אמרו, נעשה את זה ככה. אנחנו נעביר את הכסף לעמותה הזאת, שהיא בכלל עמותה יהודית. הם יעבירו לך. הכל בסדר. אבל מה, אם תוכל לבקשה, אנחנו לא מבקשים כלום, רק תמונה. אנחנו נבוא למרכז הרב, ותצטלם איתנו על רקע הישיבה, ולא נתנו לך כלום. ולא נזכיר שנתנו לך, גם לא נתנו לך. אנחנו נתנו, משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע, אנחנו נתנו להם והם הביאו אליך. אתה רק תיתן לנו תמונה. כמובן הוא לא הסכים. וזה לא פשוט, אתם יודעים מה זה המצב הקרקעי של הישיבות. הוא לא הסכים. אבל אדם שהוא לא אדם רציני, הוא אומר, הכסף נותן, מה הבעיה? תשכנע אותי שיש בזה בעיה. לא יכול לשכנע אותך שיש בזה בעיה. אתה מקבל כסף נוצרי, תשכנע אותי שאתה קשר, זה צריך עוד הגישה. תשכנע אותי שנוצרי נתן, זו הבעיה. אז תשכנע אותי שאתה טוב. הבעיה שקשה, קל לנו לדבר מהזווית הזאת, שאנחנו יושבים פה ועובדים בהייטק, אבל אתה נמצא בישיבה, אין לך גרוש על הנשמה. זו בעיה לא פשוטה. במיוחד המשבר שיש היום, אחרי שקיצצו את הקצבאות וכל זה לכל ה...
עכשיו כל הכספים, כל הנפילות
בחוץ
לארץ,
משפיעה על תרומות פה בארץ. כן, השפעה קשה. גם לפני זה, ירידת הדולר, הכספים מגיעים בדולרים.
גם הנוצרים יש פחות עכשיו.
לא, אני לא חושב. ההבדל, הנוצרים, הם קודם כל נותנים את מה שיש להם. הם נותנים חומש, בלי תנאים.
יש לי שאלה, 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 יש לי שאלה,